סעיף ה. מה?
דלת.
סליחה, אני פתחתי בדלת, אמרתי ה, אני לא יודע למה. כן. בסדר. לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. בשם השם הנקרא עליהם היה מעורר בהן עירת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. רק החטא גרם להתאחר הדבר אלפי שנים, וכל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו, להביא את אור השם בעולם. וחטא העגל ימחה לגמרי, וממילא כל רואיהם יכירו, כי הם זרע בערך השם, והעולם יתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדי נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. רב מחזיר אותנו למציאות שצריכה הייתה להיות לפני חטא העגל. אנחנו יודעים שמתן תורה הייתה התעלות עצומה של עם ישראל, דרך עם ישראל גם של כל האנושות. כל העולם עמד דום בפני הופעת נשמתו. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. ככה הנביא אומר, כאילו אנחנו על אנושיים. אומות העולם גם כן היו בהרצה גדולה. השם נהבול ישב וישב השם מלך לעולם. השאמת מובאו בחז"ל שאומות העולם באו אל בלעם. ומה זה בעצם השינוי הגדול בכל המציאות? מה, הקדוש ברוך הוא מביא שוב מבול? לא, השם, הקדוש ברוך השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ראשון, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. לא מבול חס ושלום אלא תורה. ודאי שמתן תורה היה מעמד מאוד עליון. אבל הרב מתמקד כאן דווקא האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. יש כאן מהלך שנמצא מבואר ממש בשלמות, במינוחים יותר קבליים, בספר שהרב ציודה כאן מפנה, נקרא נשמת שלמה מרדכי. הרב מבאר את הדברים באופן יותר, בהסברה יותר רוחנית. זה ביאור על הרמח"ל בדרך של קבלה. כאן קצת גלש והרחיב מדרכו לבאר את העניין הזה שעם ישראל במדבר בעצם זכה משה רבינו לטהר את כל המציאות באופן של קדושה לכתחילאית כזאת, שאם היה אפשר להגיע עם אותה מדרגה לארץ ישראל כמות שהוא, המדבר בשיאו, גם ארץ ישראל הייתה נחתמת בחותם כזה של כאין קדושת שכינה בארץ ישראל כולה, אם אלה לא היה מקום לאומות העולם, מבאר שם. אבל המציאות הייתה אחרת. יש עוד מבוא לזה. אנחנו יודעים שאחרי חטא העגל, חטא העגל כידוע, הכוזרי, שכל הציור, חטא העגל לא היה עבודה זרה, במובן הפשוט, אלא בעצם זה מין צורך באמצעי מוחשי דרכו לפנות לבנו של עולם, ככה כוזרי, שכך היה נוהג באותה מציאות, ועם ישראל, מתוך חסרונו שמשה רבינו נתעורר בו הצורך לזה, אבל לא הייתה כאן המרה והפניית עורף גמורה לכל מתן תורה וכל דבר השם וכל הוצאת עם ישראל ממצרים וכו'. אבל יש כאן מימד נוסף. בהבנה הפנימית של מה שהתרחש כאן, אנחנו רואים באמת שהציוד היה תמיד מדגיש בשיחות בסוף, סוף פרשת כתיסה. כתיסה זה הייתה השיחה של הרב ציודה. כל שנה, אני יודע, זוכר, הרב ציודה היה מעריך מאוד מאוד. כל התורה היה מכניס בשיחת כתיסה. גם נפטר בשבוע של כתיסה. הדגש שאחרי שהקדוש ברוך הוא כבר מוחל לעם ישראל, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, ביקש משה רבינו, אומרים חז"ל, שתשרה שכינה בישראל ולא תשרה באומות העולם. הרב יהודה בא ומדייק מזה שרואים שלא רק שהקדוש ברוך הוא מוחל לעם ישראל אחרי את העגל, יש פה דגש שתהיה עוד יותר ריכוז של קדושה בעם ישראל ביחס לאומות העולם. עוד יותר עם ישראל מכאן ואילך יהיה מרכז של קדושה ביחס לאומות העולם. אני צריך לבאר את זה. ממילא אפשר לומר שהחטא היה קשור גם לזה. זאת אומרת שממילא כאן היה גם תיקון לעניין הזה. וכל זה מבואר יותר בפנקס י' ג' יש כאן סעיף צדי ב', יש כאן סעיף מיוחד מאוד. הרב אומר ככה, יש כאן דבר כללי מאוד מאוד, חשוב. כל הירידות שבתולדה האנושית הן לצורך עלייה. כל מה שהאנושות יורדת, לצורך עלייה. לו היה האדם לא עתיד לצמוח במעלה רמה מאוד, לא היה יורד גם כן. המצב הטבעי של שבע מצוות בני נוח היה מתקבל ונקלט. למה העולם לא יכול להחזיק מעמד בשבע מצוות בני נוח? אז זה לא דרישות כל כך קשות. בגלל שהאנושות מעוטדת למשהו יותר גדול, אומנם הכוחות הם גדולים, על כן אינו מקבל מצב של כללים קצרים, צריך להרחיב את חייו הרוחניים, החומרים הרוחניים. ההרחבה הזאת באה תוך כדי ביטול או יציאה מהגדר הזה של שבע מצוות בני נוח אפילו, על כן ירד העולם אפילו מדין בני נוח ותועבות ארץ מצרים וארץ כנען גדלו, זה באנושות כולה. הקדוש ברוך הוא העלה אותנו ממצרים, כתוב, לו לא היה מעלה הקדוש ברוך הוא ממצרים אפילו רק בשביל שינה מתאמים בשקצים מרמסים, די בעניין העלייה לשוב במדרגה אנושית מתוקנת. אבל לא כתוב שהקדוש ברוך הוא העלה אותם ממצרים. איך כתוב? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה ההבדל בין העלה והוציא? אבל אין זה די כי אם הוצאתי אתכם ארץ מצרים. היציאה היא עיקר היא בתורה יותר מעלייה. למה? כי יציאת מצרים לא החזירה אותנו למצב שהיינו בו קודם. קודם היינו מחויבים בשם המצוות לנוח. אחרי יציאת מצרים נפחנו לעם ישראל הולך לקבל תורה. אז יציאת מצרים חידשה מדרגה. עכשיו הוא אומר, הכל מחובר יחד, אני קצת מגדם מדלק, מפני שאי אפשר כלל המעמד השפה להתקיים, על כן צריך מעמד גדול, ומעמד היותר גדול לעולם איננו בא כי אם על ידי ישראל. בעגל מה אמרו עם ישראל? זה דיוק הלשון. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. הביטוי בחטא העגל היה אשר העלוך. להיות רק אומה טבעית, זאת אומרת, התפיסה שעם ישראל בטעות הייתה שאנחנו יוצאים ממצרים כדי לחזור למה שהיינו, להיות עם טבעי אשר העלוך, אלה אלוהיך ישראל שהעלוך, כמו שכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה, אנוכי גם אלך גם הלא. זאת אומרת, הירידה למצרים מכונה ירידה, היה מקום לחשוב שהעלייה מסמרת היא רק עלייה. ועם ישראל טעה לחשוב שבאמת עם ישראל כאילו אומר, מספיק לי לחזור למדרגה האנושית, להיות משהו כמו אומות העולם. אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה כאן קפיצת מדרגה. זו הטעות, שאין צריך כלל יד השם מתגלות לזה, אין צריך גם כן ירידה. ושזה לא היה שווה את הירידה, הירידה לא נועדה כדי לחזור לאותו מקום. הירידה נועדה על מנת לחזור למדרגה אחרת לגמרי. אמנם גרם הצלה, כי הודו שיש יתרון לקדושתן של ישראל וכולי. והרב אומר באמת שזה יצר, זה נמצא בעין היה ברכות פרק ה', סעיף נ"ט נדמה לי, והרב כותב שם שמשה רבינו ביקש רחמים מישראל עד, מהקדוש ברוך הוא, עד שהחל את נדרו. עד שהפר את נדרו של הקדוש ברוך הוא, שכתוב היכל משה, וגם בהפרת נדרים כתוב לא יחל דברו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא, שמשה רבנו התיר לקדוש ברוך הוא את נדרו, התיר לקדוש ברוך הוא את נדרו, אז הרב אומר שעכשיו נוצר מין מצב כזה, שעם ישראל, אם עם ישראל היה שלם כמות שהוא, אז זה לא ברור שאומות העולם היו מתעלות גם כן. עם ישראל חטא. עכשיו, עם ישראל, כשהוא הולך ועולה, זאת אומרת, על ידי חטא העגל נגזר גלות, נגזר כזה סובב גלויות, אבל על ידי הגלויות, אומות העולם יושפעו מעם ישראל, וידבקו בעם ישראל, ויתעלו שוב על ידי עם ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, במושגים שלנו, שאלמלא היה חטא העגל, אז עם ישראל היה כזה מין שלמות, שבכלל כאילו לא הייתה התנגדות מצד אומות העולם, הייתה, לא הייתה הפרעה. עכשיו נוצר מצב שעם ישראל כביכול הסתפק במדרגה האנושית, הקדוש ברוך הוא בעל כורחו מרים אותנו, בעל כורחנו, מרים אותנו, מנסה אותנו מעל כל העמים, ויוצר מין מציאות שאנחנו גם, מהצד יש בחטא העגל שתי בחינות, מייחד את שכינתו בתוכנו, ומצד שני הוא יוצר מין מצבים שעם ישראל יסתובב בין העמים ויעלה את העמים. זאת אומרת, יש כאן יצירת מצבים מורכבים שמעוררים את צורך העולם להשתלם. רק החטא גרם להתאחר הדבר אלפי שנים, כל מסיבות העולם אינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם, חטא העגל יימחה לגמרי, ומלא כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, העולם מתוקן באורח שלום ורגשי אהבה, נועם השם יוחש בכל לבב, לענג רוח ולעדי נשמה, כל בהם תחיה נפש כל חי. אז צריכים לומר שלמרות שברור שהמלחמה היא חלק מסדר המציאות, כמו שהרב פתח בתחילת אורות המלחמה, השם איש מלחמה, השם שמו, ובעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות, היא סדר שהקדוש ברוך הוא טבע במציאות, מתוך מה שהאנושות צריכה לזנק מדרגה אחרי מדרגה, אז העולם מתהפך ומתקדם גם דרך מלחמות. מעין מה שראינו קודם, שהירידות שתמונות בסדר העולם, הם נועדו על מנת שהעולם, כשהוא יצליח להתרומם מהם, יוכל לקפוץ למדרגה יותר גבוהה ממה שהיה העולם קודם לכן. וכל הסדרים האלה הם חלק מסדרים שקיימים בעולם, אבל הם סדרים של דיעבד. הם סדרים של דיעבד, וברור שיש בתוך הדיעבד הזה כל הזמן את הפנים הלכתחילאי, שוודאי הוא השלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא יותר מהכל, ודאי יותר מאשר השם יש מלחמה. השם עוז לעמו ייתן השם לברך את עמו בשלום, אתם דרך כלל מרבים שלום בעולם, השלום בעולם הוא המטרה העיקרית, אבל ברור שהשלום יושג כאשר תיווצר אותה ההכרה התוכית, סידור הכוחות המתאים בעולם. וכל זמן שהעולם לא מסודר, השלום הוא רק בנוי על, על ש, 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 קירוב תכנים חלקיים באופן מדומה, ולא ינוח העולם ולא ישקוט עד שתתחבר התמונה. זה בעצם הסדר המציאות שאנחנו רואים.
למה אתה לא דווקא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים או בחטאים אחר?
לחטא המרגלים היה פנימי שלנו, זאת אומרת מצד חסרון הכוח שלנו. חטא המרגלים הוא יותר מצד חסרון האומה, כוח של האומה בדבקות בארץ ישראל, בנקודה הזו. ממילא נקודת הארץ ישראליות היא ודאי הצורה השלמה שלנו, וככל שהצורה שלנו איננה שלמה, אז אנחנו גם לא מתאפשר לנו להישאר בארץ ישראל, ואנחנו גולים וכו'. כאן חטא העגל, הוא מדבר כאן לא מצד עם ישראל בפנימיותו וזיקתו לארץ ישראל, אלא הרב מדבר על מדרגת עם ישראל במהות המציאות. אם עם ישראל לא היה חוטא בעגל, היה נשאר בנשגבות של מתן תורה, אז הנשגבות הזאת כמות שהיא הייתה מסוגלת להיות להערצה גדולה לכל אומות העולם, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. הוא לא אומר רק שאומות העולם היו משלימות עם ישראל, שזה אולי שייך יכול היה להסתפק בזיקה שלנו לארץ ישראל, אלא באופן האוניברסלי. ו זה שהוא מגיע. נמצא המהלך הזה בספר הזה, נשמת שלמה מרדכי, שעשו לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. הוא מדבר שם על ההנהגה של שליטת ארץ ישראל, לכן הוא מתחיל מארץ ישראל. ובעצם עיקר העניין הוא שחטא העגל בעצם גרם צורך בכל המלחמות בעולם. משום שלמלך חטא העגל בעצם כוח התורה בעם ישראל יקי בימות המשיח. הרי במתן תורה עצמו היה את הלכתחילאיות הזאת מתחילה של הדיבור של הקדוש ברוך הוא ישיר אל עם ישראל וכל דיבור פרחה נשמתם ושיב הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להחיות בו מתים והחזיר את נשמתם. כתוב גם מה כתוב לגבי קוף חף ריבו כתרים קשרו להם כשאמרו נעשה ונשמע וקוף חף ריבו כתרים הסתלקו כשהם חטאו ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו שנאמר עבדו השם ישבון באו ציון מרינה שמחת עולם על ראשם. התורה שעתיד לבוא שהיא תחזור להיות במדרגה שנעשה ונשמע עתיד לבוא חיים אני נותן לכם. המדרגה הזו היא מדרגה שהתורה היא כזו אוניברסלית נערצת על כל, אז אין מלחמות בעולם, וזה כבר היה מיישר ממילא. אז זאת אומרת, זה גלגל חוסר שלמות בתוכנו, ממילא חוסר הכרה באומות העולם בגדלותנו. יש צורך כאן במצד אחד מציאות שעם ישראל משתעבד לאומות העולם, מצד שני מציאות שאומות העולם מושפעות עת עת מאיתנו, והעולם מתקרב, והעולם בעצמו בתהליכים כל מיני דרגאיות של מצבים, זה מעורר מלחמות באומות העולם, כולי, כל ההיסטוריה האנושית השתנתה מזה. כן, חטא המגנים זה יותר מעגל פנימי, אמנם יותר נורא והיום מצידנו, אבל זה מעגל פנימי ששייך לעם ישראל. זה לא המישור הזה כאן. אם נחמת המלאק, המלאק הוא לא שייך ל... אני חושב, כרגע, הוא לא שייך למימד האוניברסלי הגלוי הזה, מילא, יש מלחמה בפועל במלאק, אבל האוניברסליות של המלאק זה בעצם יותר במעגל הרוחני של עומק הרשעה. של... כן, אחרי המלחמות, אני חושב. כן. שביעית מלחמות זה חז"ל, זה כתוב. כן, אני מקבל, כן, המצב שיהיה אחרי. המלחמות האלה הן מלחמות שבדרך הופעה של מלך המשיח. כך צריך לומר. הכבישה המוסרית, שעל פי התרבות החולונית, חילונית, חולונית, כן, ששלטה הרבה על העמים, העיקה ליבם, והרבה מידות רעות, חוליים וקצפונות נמצברו במעמקי נשמותיהם, הם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים, או גדולות האכזריות הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. אז הרב עבר עכשיו למגרש של אומות העולם. לזווית אחרת, כן, אמרתי, הסעיפים האלה הרי מלוקטים, ומצד אחר אנחנו מתבונים על המלחמה, מהזווית של אומות העולם, המציאות שנתונים בה אומות העולם. אומות העולם, אז יש שני מצבים. יש את המצב הפראי, הקדום, שהאנושות בכלל חסרת תרבות, אז המלחמות הן כמו מלחמות של בעלי חיים טורפים זה את זה, או משהו כזה, בכלל ללא ריסונים, עם הרבה רשע וגאוותנות. כן, כן הציור שציירנו, אחד השיעורים הקודמים, שזה וערב, וימים מלאי אכזריות ורשעות, כמו נבוכדנצר, שחל לארנב וחיה וכולי, הצורה הזאת. אנחנו עוברים תקופות, והנה העולם לכאורה, כבר מתקדם מאוד, המדע והרנסנס, ויש אוניברסיטאות, ויש וכולי, ועדיין יש מלחמות גדולות בעולם. מהמלחמות הכי נוראות והאיומות, היו שני מלחמות העולם הגדולות, המפורסמות. למרות שהעולם כבר היה לכאורה, העולם שבו, הזירה שבה נערכו המלחמות, אנחנו לא מדברים על העולם השלישי או העולם הבלתי מפותח. המלחמות הכי נוראות נעשו בין העמים המפותחים ביותר. וזה שייך להגדרה שהרב אומר כאן. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החילונית שלטה הרבה על העמים. זאת אומרת, אומות העולם לכאורה קנו תרבות. קנו מוסר, זה חלק בלתי נפרד, לכאורה אתה צריך חלק מהקדמה, זה להתנהג בנימוס, זה לא להתחשב בזולת, כל המערכות המתקדמות של חיים מפותחים, שיש בזה הרבה הרבה התקדמות של האנושות ביחס למה שהיה. אבל שימו להם משום שהפנימיות שלהם היא לרחוקה מתואר. זה לא כמו בעם ישראל שהמוסר הוא תשקיף פנימי של הטוב הפנימי. אסלאם זה הפוך, אסלאם זה גיהוץ, כמו שהרב קורא לזה, גיהוץ חיצוני על, על, על ריקבון פנימי. הנה הדוגמה הכי קיצונית התגלתה באומה הגרמנית, מלחמת העולם השנייה, בשואה וכולי, שאז הייתה המלחמה בעצמה. חשפה אצלם מצד אחד מבריקות וגאונות בצורה המלחמתית, גם בצורה המרושעת של השמדת עם ישראל, כל מיני שיטות וכל מיני, לא עלינו, וגם כל מיני פיתוחים מדעיים שהשתמשו בהם להרס, התגלו אצלם ביכולות הגדולות שלהם, ובד בבד עם זה אתה רואה איך כל זה משרת רשע אינסופי כזה שנמצא בפנים. אי אפשר להבין איך צמחה תפיסה כזאת, איך האכזריות לא, אין לה הפסק. ואתה מבין למפרע שכל הפילוסופים הדגולים וכל המדינאים וכל המדענים וכל מיני שקמו שם לאותה אומה, זה רוכב על גבי איזשהו בסיס לא כל כך גלוי, אבל מתחת פני השטח הוא קיים של הרבה 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 רשע. זה בא משום שאצלם זה בדרך של כבישה. זה לא מוסר טבעי, זה מוסר נכבש. הם מנסים לחכות, יש חיקוי סמוי של עם ישראל. עם ישראל נמצא שם, עם ישראל מקרין דברים שאינו יכולים להתעלם מהם, ובסופו של דבר גם משפיע עליהם. משפיע עליהם, אבל לא חודר פנימה, זה משפיע בדרך של חיקוי, אבל בפנים מתעורר. כן, כן יכולים. לפי בטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. ראית את הסיפה של הסעיף? הבלתי מזוקק עדיין כעת. צריכים לומר שיהיה יותר, הרבה יותר מזוקק. לא יהיה מזוקק כמו שלנו, אבל יהיה יותר, יותר ישר. זה כן, הסדר הזה שהרב מלמד אותנו כאן, תראו השלמה לזה, יש באורות ישראל, אורות ישראל, סעיף תתווה, פרק ה' סעיף תתווה, הרב אומר כאן משהו שהוא זווית נוספת של אותו עיקרון. קשור למה שהשנאה אצלם מתעוררת דווקא ביחס אלינו, יותר מאשר ביחס לאופנים אחרים. רב אומר, עד תור הגאולה העתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. כלומר, בין השאר זה בגלל שעם ישראל בעצמו במצב הגלות, הוא כבר לא נמצא במצב הכי מאיר שלו, במצב הארץ ישראלי שלו, במצב של הידיעה האלוקית שלו. הוא נמצא במצב של ידיעה דתית, במצב של תורה שהיא בעצם יותר הלכתית נטו, ואין בה את כל הצד, אין בה מספיק את הצד הרוחני, את הצד האמוני, את הצד הנשגב, הגדלותי נבואי של עם ישראל בארץ ישראל. אז ממילא גם עם ישראל בתוכו פנימה בצורה הגלויה שלו הוא חי יותר מוסר קצת כובש. כמובן בעם ישראל הכל זה גילוי של הפנים, הכל זה גילוי של הטבע הקדוש והטהור. אבל במגע עם אומות העולם הם מקבלים את הדברים עוד יותר חיצוני, וזה יוצר אצלם תנגודת לזה. עד תור הגאולה עתידה השפענו על העולם רק לימודי חובות, מוסר וצדק היוצא מדעת אלוקים אמת. חובות אין העולם חפץ לקבל. אם הוא מקבל, נשאר בלב תינה על המורה הראשי לידיעת החובה שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. אז זאת אומרת, יש בתוך החיים איזו התקוממות פנימית של הברברי שבנפש כנגד מה שכובשים אותו ולא נותנים לו את המנוח לפעול, שתתפרץ החיה שבקרבו. אז זאת אומרת, לא רק שהחיה לא התיישרה, אלא עוד יותר היא נלחצת על ידי המוסר הכובש אותה, שקודם כל הוא גורם את המלחמות שאנחנו רואים פה, וגם הוא גורם שנאה פנימית סמויה לגבי אותו העם המיוחד שהוא כן מוסרי. אצלו זה לא בא באיזה קונפליקטים פנימיים, אצלו זה כן ישר, אצלו זה זה, והם לא יכולים להתעלם מזה, וכן הוא מפריע להם. בסתר הלב, עם אלה יוצאת פה איזושהי שנאה. אבל בבוא התור של אור העולם נגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם. את עושר החיים נותן לו את ערכו. שאם בלעדי זה, עונג ועושר זהו דבר השווה לכל, כל פעמים לחשוק בו. לכן, על כן יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, בכנף איש יהודי לעתיד לבוא. כך הרב מתאר את הדברים. טוב, אנחנו מקווים שהעולם מתיישר ומזדכך, ולאט לאט כבר לא יצטרכו את המלחמות הנוראות האלה, ובעיקר שעם ישראל יקדים להשתרש בארצו בעוצמה גדולה גדולה, שכבר במימי לאומות העולם יהיה להם מה לקבל מאיתנו בדרך יותר ישרה ומהירה, ולא בדרך כזאת של כבישה. דרך אגב, כבישה מוסרית נמצא יסוד הזה ברב, נמצא גם בתוך מערכות של מוסר. הרב לפעמים מאוד מעורר על זה, על כל מיני הדרכות תורניות שנהוגות בכל מיני חוגים, שהדגש הוא רב מדי על ידי כבישה ולא מספיק על ידי הבנה והפנמה. אבל זה לא המקום כאן, כאן אנחנו עוסקים בכבישה מוסרית של אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה מזה, כל מה שאנחנו רואים קשר. סעיף ו הוא סעיף מיוחד. טוב, יש לכם כוח.
יש איזה תהליך של
כבישה
שלאט לאט יש איזה זיכוך בה. רואים? פשוט היה דווקא שממש כמה שנים לפני ממש הקמת המדינה וממש הגאולה כבר מקבלת צדדים מעשיים, פתאום הגיעה המפלצת הנאצית בכל הרוע שלה. אם לכל ההיסטוריה אמור להיות לאט לאט התעדנות, פתאום ברגע האחרון, בדקה ה-90, פתאום היה התפרצות כזאת מאוד.
אתה אומר שזה מכוון העיתוי. המלחמה הנוראה, מלחמת העולם היה לה עוד השלכות. יש לה גם השלכות, כמו שהרב כותב במלחמת העולם הראשונה, השלכות להצהרת בלפור, הרב לא יכול היה לכתוב על מלחמת העולם השנייה. אין ספק שהיה לה השלכות ביחס להקמת מדינת ישראל. אין ספק, ועוד ועוד. אז זה קודם כל העיתוי. עכשיו אתה אומר שגם זה גילה את הפרצוף המוחלט, כן, הרב צידה כותב על זה, כן, בנוסח הזה, כמו שהרב כותב, אתם רואים פה בסעיף ח', עוד מעט אנחנו נראה בסעיף ט', כל הסיפה של המלחמה על מלחמת העולם הראשונה, שפה רואים את הפרצוף הכי מכוער של אומות העולם, ולכן כמה זה מתבקש עכשיו הגאולה, אז עוד כפליים, אפשר לומר גם. טוב, יש קצת הבדל בין שתי מלחמות העולם, אני לא יודע אם כרגע המקום, אבל הנה חינם. חינם. אני מקווה שזאת באמת המלחמה הנוראה האחרונה באומות העולם. כן. כן. כל העמים מתפתחים ויוצאים מן הפועל על ידי תנועותיהם הטבעיות. המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם, עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי עומקיה. זאת אומרת, בעצם כל העולם בתהליך התפתחות. תהליך ההתפתחות הוא גם בעצם כל עם שמצטוויין ומגבש את הזהות הפנימית שלו. ככל שדורות נוספים עוברים, לא רק מורשת של כל עם מצטברת ומתעמקת וכל מיני ערכים, כל עם לפי דרגתו, כן? מכירים את הסיפור עם הרב אליהו. כל עם לפי דרגתו והמורשת שלו ואורך החיים שלו והמוסר שהוא יכול, האישים הדגולים שעומדים בשורשו וכו' וכו', אבל בכל אופן יש בכל עם איזשהו גיבוש של תכנים. לכל האומות יש להם, כל אומה יש לה איזו חשיבות. אז התנועות הטבעיות של כל אומה היא מפתחות את האומה. מלחמות של כל אומה בוודאי הן הרבה יותר מגבשות. לא רק שהמלחמות כמו שראינו מולידות מחשבות של תשובה או תיקון, או הם גם בסופו של דבר מסביב למלחמה העם הרי מגבש את עצמו, עוזר את הכוחות, מתגייס, וכל בכל עם זה קיים. באיזשהו מקום כל העם חזית, ויותר ויותר המוטיבים המרכזיים שהם מאפיינים את אותו עם שעליהם הוא מוכן למסור את הנפש, הם מתבלטים והם מתחקקים בקרבו יותר ויותר, כל העם לפי הצורה שבה הוא מסתכל על עצמו. עד שמתבלטת צורתו ויוצאת אל הפועל בהיגמרה בכל פרטי עומקיה. ישראל הוא האספקלריה הכללית של כל העולם. כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, שימו לב איזה חריפות יש פה, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. זה אי אפשר להבין רק מתוך מה שאנחנו מכירים, את המשפטים המפורסמים, אולי אתם פחות מכירים, אורות ישראל בהתחלה, שכנסת ישראל, אולי תפתחו קצת, תראו, יזכרו. כנסת ישראל, איתם צית ההוויה כולה. ההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית, סעיף ב', כשם שנתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה, דוגמתם איננו מוצאים בכל הגבייה כולה. עם ישראל הוא לב שבאומות, מוח שבאומות. כוזרים מנסח לב, בזוהר יש מוח. זה די מביא, ודאי אנחנו, אז זה לא רק על מנת להשפיע על כל אומות העולם. הוא מתחדש שעם ישראל כלב שבאומות גם בכיוון השני. איך זה מובא כבר בכוזרי, אחרי חטאין הוא נסע ובוננו סבלה משהיהו נ"ג, שזה עם ישראל, שעם ישראל הוא רב חולאים ורב בריאות, זאת אומרת עם ישראל הוא בעצם מתנקז אליו. כל החטאים של אומות העולם ככה בפשט הנביא, ועם ישראל גם כאילו סופג את זה, מעכל את זה ומקרין מזה חזרה. אבל כאן הרב מתאר מין מימד מעניין, שבעצם העמים מתפתחים והולכים. עם ישראל בעצם מתי הוא יגיע לשלמות הגיבוש שלו? מתי שגם העמים יגיעו לשלמות הגיבוש שלהם? כי בכל אמונו שעולם מפתח את העולם במקביל. וכמו שלא מצינו שהמוח או הלב גדלים באופן לא פרופורציונלי לשאר האיברים, אלא זה גדל בהתאמה מסוימת, אז כאילו בד בבד עם מה שהאיברים מתפתחים, אז גם הלב או המוח מתגבשים והולכים באיזושהי התאמה. ככה גם הקדוש ברוך הוא סיבב כך שעם ישראל הוא נמצא באופן כזה שהוא בקשרים סמויים, הוא מחובר לכל העמים, בצורה כזאת הוא מתפתח גם כן במקביל. כל זמן שיש עם בעולם שלא יצא אל הפועל הגמור בכל תכסיסיו, יש קהות לעומת זה באור הספוג של כנסת ישראל. אבל כן, בכל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלי משיח, מה שחזל אומרים, למה זה נכון? עוד מימד ישנו. לא רק בגלל שהעולם מזנק קומות, 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 ומתקרב לצורה הגמורה שלו, על הרב נותן פה עוד הסבר. מלכויות מתגרות זו בזו, הדגש על המלכויות, אז כל אומה מגבשת את עצמה. מגבשת את עצמה, אז עם ישראל שהוא בתווך, גם כן מגבש את עצמו. מגבש את עצמו, אז ממילא הוא מכשיר את עצמו יותר. כת גאולה שלמה. כן, כל זמן שמלכויות מתגרות זו בזו יוצאים אל הפועל ציורים מיוחדים להשלמתם של העמים, וממילא יוולד כוח השלמה בכנסת ישראל, והיא מצפה לרגלו של משיח שיבוא ויופיע במהרה בימינו. אז זה ממש נפלא איך שהרב מתאר את זה, אם כי זה חידוש גדול מאוד. זה, החידוש הזה, בדקות שנשארו, אני רוצה להראות לכם שהוא מוסבר עוד בשאר מקומות ברב, בצורה שהיא ממש נחוצה פה.
יכול להיות מצב שבו עם ישראל כביכול יהיה מוכן לגאולה, ומתחיל לעשות את השינוי.
אז הרב, אתה שואל שאלות הלכתיות כאלה, אבל אני אומר, הרב מתאר תהליכים שהם בדרך כלל כנראה מתחרשים פחות או יותר במקביל. אז זה לא סימטרי מתמטי, אז זה לא יהיה מצב שעם ישראל כבר בשל, רק איזה עם, זה כאילו נאמר ככה, אז ממילא עם ישראל גם לא בשל. זאת אומרת, זה דבר גורר את זה. אולי נראה לך בשל, אבל הוא לא לגמרי בשל, כי חסר את אותו מימד. הרי מה משפיע על עם ישראל חסרון הבשלות באותה אומה? זה לא תנאי חיצוני, צריכים להגיד שזה תנאי פנימי. זאת אומרת, יש איזה מימד של שלמות, שאותה אומה משלימה את עצמה, שאחוזים מסוימים ממנו נתרמים לטובתנו, אותם האחוזים הם חסרים. אז לא, אתה לא רואה אותם, אבל הם חסרים. וככה צריכים לומר. הרב בכמה מקומות מבאר את היחסים שיש בעצם עם ישראל כשהוא נמצא בתווך בין אומות העולם. מקום אחד הרב אומר, חסד עשה הקדוש ברוך הוא, שלא נתן את כל הכישרונות וכל הכוחות במקום אחד, אלא בעצם הקדוש ברוך הוא הוציא כישרונות. מקום אחר הרב כותב שכל החוכמה וכל המדעים וכל הכישרונות היו צריכים להיות במקור לעם ישראל, משום שהם המשך של תורה. גם המדעי החול, גם הכל, הכל, זה בעצם זה לבושים חיצוניים יותר של הקודש. ועם ישראל אוחז את הקודש, גם הלבושים האלה היו צריכים להיות במקורם מאיתנו, הכל מושפע מאיתנו על אומות העולם. וכאילו הקדוש ברוך הוא סיבב שזה לא יופיע ככה, אלא כאילו לקח מאיתנו כמה צדדי חוכמה, ונתן אותם לאומות העולם, חוכמה בגויים טעמים. יש אומות שמצטיינות מאיתנו יותר בתחומים מסוימים של חוכמה. בתורה אין מה לדבר, ובחוכמה צדדים מסוימים. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? זה שיהיה צינור השפעה דו-כיווני. אנחנו נצטרך לקבל מהם את מה שאין לנו, יבוא כזה של אותם צדדי חוכמה, ממילא יהיה גם יצוא, והם יהיו מוכרחים לקבל מאיתנו השפעה. בצורה הזאת יש כאן מערכות שהן משפיעות זו על זו. יש עוד משהו שהרב כותב, אולי נקרא את זה, כי אני רואה שמאוחר, בקובץ וב, קוף מם א', הרב כותב ככה, העולם הישראלי כשהוא בתמותו, לשון שלמות, הוא לא יוכל להיות מושפע משום זעזוע חול מכל עולם זר, מפני שכל העולמים כולם כלולים בו. כן, יכולים בני ישראל להתאים לכל קולטורה שבעולם, לכל תרבות שבעולם אנחנו יכולים להתאים, אם זה לנצח את התרבות הזאת ולשאוב מתוכה את כל הטוב, בלי שזה יאחיר את השלמות שלנו, מפני שכל טוב שבעולם יש לו יניקה ממקור ישראל. ורכושנו הרוחני יגדל על ידי עמל כל הגויים בדעת ובכישרון, כי אורות חיינו וזהורי תורתנו הם הם שמסיעים אורות בכל מקום להעיר. כשאנו קולטים משלהם, משלנו ניקח לנו. מה שאנחנו נקבל משלהם, זה מה שמעין מה שאמרנו קודם. אז כל מה שאנחנו מעכלים, משלנו ניקח לנו. זאת אומרת, בעצם צריכים לדעת שיש תכנים מסוימים, שלמויות מסוימות, שצריכות לחזור אלינו. מאומות העולם, עד שהם לא יחזרו אלינו, אז בעצם האוצר השלם של התכנים הרוחניים, שצריכים להיות לנו בגאולה כאילו, צריכים להשתלם על ידי מה שאומות העולם ישתלמו ותכנים בתוכם יצמחו, שהם כרגע מופקדים אצלם, ועל ידי שישתלמו אצלם הם יחזרו, אנחנו ניקח אותם מהם, נחזיר אותם אל מקורנו. שכל החוכמות היו בעמיתנו, כל מה שאנחנו מוצאים פיזור בעמים, ניצצות קדושתנו אינו לוקטים. לכן הוא אומר, כשנסלול מסילות לכנס את כל הרכוש המפוזר שלנו מכל העם, זה בקוף ממחת, כל התורה שנשקע ביד החיצונים ישוב אלינו רכוש גדול שנתאבד בכל העמים על ידי כל הקולטויות השונות, התרבויות. מובן שנתאר את הכל, נחזיר יוצר על מכונו, על ידי זה יתרחבו כלינו, נוכל לקבל את כל הזרמים כולם מכל העולם. ואז הוא אומר, התאחדו ענפים והרגשות שונות, השקפות העולמים מרוחקות זו בזו, הכל יוצא ממקום אחד ושב למקום אחד. ורק בינתיים נראה שכל חלק קרוע מחברו, סותר את חברו, אבל תפארת ישראל, ברכת אברהם, תפארת ישראל, לא, אין לה הגבלות וזרמים סותרים, ולכן הכל יופיע אור השלום בעולם, זאת אומרת השלום האחריתי יופיע, כאשר בעצם בסופו של דבר יתקבל אצלנו כל מה שיתלקט אומות העולם. זה שייך לפה באיזשהו אופן עקיפי, משום שבעצם התפתחות העמים היא גם כן בסופו של דבר משלימה תכנים שישנם בהם, שיחזרו אל השלמות שתופיע ותתכנס אצלנו בעזרת השם.